הרב בני לאו.
הסיפור הגדול של ירמיהו בעצם כבר נגמר, ואפשר אפילו לומר שהספר בעצם נגמר, אבל נשארו עוד ספיחים. בפרק של אתמול ראינו את הפרק על ברוך בן אריה, איזה דיאלוג אינטימי בין הנביא והסופר שלו, פרק קצרצר, פרק ממהי, והיום אנחנו פותחים קובץ חדש, הקובץ של הנספחים, הנבואות על הגויים. דבר מאוד מאוד מעניין, שיש לנו קבצים שכאלה, יש לנו את זה בכמה וכמה מקומות, אנחנו נראה את זה קובץ ביחזקאל, ראינו את זה בישעיהו, יש לנו כל הזמן קבצים שהנביאים שומרים נבואות על ואל הגויים. וכשאנחנו קוראים נבואות אל הגויים, אנחנו שואלים את עצמנו כמובן, מה המטרה? מה מבקש הנביא לומר? ואנחנו צריכים לזכור, בעצם סיימנו את ספר ירמיהו, ואנחנו עכשיו רק בקולו של הנביא, שלא מדבר אל ישראל או על יהודה, מדבר הנביא אל ועל מצרים בפרק הראשון, אחר כך הוא ימשיך לדבר על פלישתים, הוא ימשיך לדבר על כל המאה הארצות, אנחנו לקראת עד כמעט סוף הספר, נטייל בנבואות ירמיהו על הגויים. הפרק שלנו היום הוא פרק מכוון מאוד מאוד אל מצרים. שיר הלל לנפילת מצרים. ובואו נזכר רגע בפוליטיקה המקומית, שהרי כשירמיהו מתנבא בימים של יושיהו, יושיהו ניסה לבלום את מצרים. אם הייתי צריך להיות עיתונאי פרשן של מדיניות השלטון, הייתי חושב שיושיהו יש לו איזושהי מדיניות פרו-בבלית, כשהוא רואה את מלחמת העולם, אני מגלגל אתכם אחורה בזיכרון, למלחמה הגדולה הגדולה של האימפריה האשורית, נגד הניסיון של בבל להשתלט על העולם, הקרב האחרון בקרקמש, פרעה נכו, יוצא ממצרים כדי לעזור לאשור נגד בבל, ויושיהו עוצר אותו בדרך. כל מי שקורא עיתונות ומסתכל על התמונה שמלך יהודה עוצר את המצרים כדי שיקשלו האשורים נגד הבבלים, ושואל את עצמו לטובת מי יושיהו מלך יהודה, אז הניתוח הפשוט אומר יושיהו לטובת בבל נגד מצרים ונגד אשור. ולכן אנחנו גם מזהים הרבה זמן את ירמיהו כמי שלא יכול לשאת את אלבונו של מלך יהודה, שיושיהו נהרג על ידי פרעה, יהויקים בנו שולט בירושלים תחת הכיפה, תחת השלטון המצרי. וצריך לומר בפשטות, ירמיהו מאוד מאוד בלשון המתה, מאוד מאוד לא אוהב את מצרים. ולכן הפרק שלנו, פרק מ"ו, הפרק דבר השם אל ירמיהו על הגויים, למצרים על חיל פרעה נכו, מלך מצרים אשר על נהר פרת בחרקמיש, אשר היכה נבוכדרצר מלך בבל בשנה הרביעית ליהויקים בן יושיהו מלך יהודה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעברו כבר 4 שנים מאז המלחמה הגדולה של בבל נלחמה נגד מצרים ואשור. ב4 השנים האלה מצרים ניהלה מלחמה מאוד מאוד עזה נגד הבבלים שם בצפון נהר פרת בקרקמיש. היא נמצאת כ-100 קילומטר לעיר חלב, אם אנחנו מקשיבים לקרבות של המלחמות היום בסוריה, אז אתה שומע מלחמה שלא נגמרת. ובסוף המלחמה הזאת אומר ירמיהו למלך מצרים, איזה כיף. נכשלת, מלך מצרים, הפסדת בקרב, איבדת את כל הצבא שלך. אני שר שיר הלל, אומר ירמיהו, לניצחונו של נבוכדנצר על מצרים. זה כל כך מבלבל לראות את ירמיהו שר את שירת ההלל לנפילת מצרים. זה לא בגלל שירמיהו אוהב בבל. צריך לומר את זה פעם אחר פעם אחר פעם. הרבה פעמים טועים בדבר הזה ושמים את ירמיהו כפרו בבלי. ירמיהו לא היה איש בבלי. הבבלים חשבו שהוא איש שלהם. ירמיהו היה מאוד מאוד יהודי. ומצרים הייתה בעיניו לא רק משענת קנה רצוץ, היא הייתה גם המקום של השלטון, שדרכה עלה יהויקים לשלטון, ויהויקים היה סנו נפשו של ירמיהו. ולכן ירמיהו כל כך שמח לראות את היאור הגדול הזה הולך ומתייבש ממימיו, את הסוסים המפוארים של מרכבות מצרים הולכים וכושלים במרוצתם, את המדים המצריים הולכים ומאבדים את גובהם. שירת 12 הפסוקים הראשונים של ירמיהו היא שירת ההלל לתבוסתו של מלך מצרים בשנה הרביעית לשלטונו של יהויקים, שהיא בעצם השנה הראשונה לשלטונו של נבוכדנצר מלך בבל. הנבואה הזאת שלנו פה היא שירה לכל דבר. אפשר לראות אותה, אפשר לקצב אותה בקצב של שירה, אבל היא שירת לג, היא שירת לג גדולה מאוד, וצריך לומר כואבת מאוד למי שיודע שעוד מעט, עוד מעט בבל תבוא, ואת אותה עוצמה שבה היא ריסקה את מצרים, היא תעלה על יהודה. החלק השני של הפרק, מפסוק י' ג' ואילך, מדבר על זמן אחר. הדבר אשר דיבר השם אל ירמיהו, לבוא נבוכדרצר מלך בבל, להכות את ארץ מצרים. זה כבר לא הזמן של הקרב בקרקמיש. כאן אנחנו מדברים על מלחמה אחרת, ולפי הכרוניקה הבבלית, אנחנו מדברים פה על כמה שנים מאוחר יותר, על שנת 570 לפני הספירה, שהיא השנה שכבר מדובר הרבה הרבה, 16 שנה אחרי חורבן ירושלים, אז נבוכדנצר מכניע את מצרים, משתלט על מצרים, כובש את מצרים, והופך את מצרים לבבלית. זו באמת התבוסה האמיתית של מצרים, ועל זה שר ירמיהו את נבואתו החדשה. הוא מראה את הכישלון, מראה את הנפילה, מראה איך מצרים היפהפייה שהיא חשבה שכל העולם ילך לאורה ולקולה, מצרים הזאת התמוססה כלא הייתה. זוהי שירה שנייה. יש פה שתי שירות הלל על תבוסתה של מצרים, ואז מגיע פסוקי הסיום שהם נועדו אלינו. ואתה, אל תירא עבדי יעקב, אל תחת ישראל, הנני מושיעך מרחוק, זרעך מארץ שבים, שב יעקב ושקט שאנן ואין מחריד. אל תירא עבדי יעקב פעם שנייה, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך, אותך לא אעשה חלה, יסרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה. זה אולי תמצית הכל. כשאתה רואה את מצרים העתיקה, קורסת תחת השלטון הבבלי הרומס קול, אתה אומר, מה יהיה איתנו? מה יהיה בסופנו? אבל הנבואה הזאת באה ואומרת, יש אחרית של טוב, יש אחרית תקווה. זה אולי מה שמשנה את גורל התולדות ישראל לכולם של הנביאים, מכל מה שקורה לעמים מסביב. אנחנו יודעים את זה כל כך טוב. אנחנו יודעים שעמים עתיקים נעלמו כלא היו. אולי מקומות גיאוגרפיים נשארו. אתה רואה את מצרים העתיקה שאיננה. אתה רואה את יוון איננה. אתה רואה את קרטים, אתה רואה את איי הים, אתה רואה את פלישתים. אין זכר לכל העמים העתיקים. העמים שיושבים שם לא קשורים בשום צד ועניין אל אותו עם קדמון. והנבואה הזאת של אל תירא עבדי יעקב, כי אעשה קלה בכל הגויים, אותך לא אעשה חלה. יסרתיך למשפט, נקה לא אנקקה. זה נדמה לי התמצית של הכל. התמצית שאומרת, אנחנו חווים חוויית המשכיות. אנחנו חווים הרבה הרבה קשיים, חווים הרבה הרבה נפילות, אבל כיליון לא קיים. מעיסה לא קיימת. יש כיליון בגויים, אין כיליון בישראל. יש ייסורים לישראל, אבל נקה לא אנקקה.